סיכון, אנשים עם מוגבלויות.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il, או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף. פדגוגיה, תוכנית הרדיו שנותנת כלים, רעיונות ודוגמאות לכל אנשי החינוך כיצד למשחק כל תחום, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לך גיל, צהריים טובים לכל הצופים, מה נשמע, מה שלומך?
צהריים טובים, שלומי מעולה, מה שלומך?
אני בסדר גמור, צהריים טובים לאורח היקר בני שר, מה שלומך?
תודה, בסדר.
איזה יופי שאתה כאן, עומדת להיות לנו תוכנית מאוד מאוד מגוונת, ואנחנו קודם כל נתחיל את התוכנית ונשמע את השיר המקסים של שלמה ארצי, גבר הולך לאיבוד.
משונות לומר לך שהוא אוהב יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב, שהוא
אז שוב צהריים טובים ושלום לכל הצופות והצופים, הוותיקים והמצטרפים. אתם עימי ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הכי גדול במדינה. נעים מאוד, שמי דוקטור חיננית לויפר פלד, דוקטור לפסיכולוגיה ולחינוך, משחקולוגית, מומחית בתחום הנחיית קבוצות, יועצת ארגונית, מאמנת ומגשרת, בעלת ותק של עשרות שנים בעולם האקדמיה, בארץ ובחול. התוכנית פליי דה פדגוגיה הינה תוכנית ייחודית ובלעדית המוקדשת כל כולה לתחום המשחוק והמשחק בחינוך ובארגונים פרטיים. במהלך הסדנאות, ימי העיון, ההרצאות וההשתלמויות שהנני מעבירה בחול ובארץ, אני נפגשת עם עשרות מנהלים ואנשי צוות במערכת החינוך ובמגזר הפרטי. וכולם, בלי יוצא מן הכלל, מעידים עד כמה תרומתם של המשחק והמשחוק חשובים ביותר בארגון אליהם הם משתייכים. הם חלק אינטגרלי מיום העבודה שלהם. ומה איתכם? חושבים כיצד לשלב את המשחוק בארגון שלכם? מוזמנים ליצור עם מקשר, ויחדיו נתפור את החליפה לארגון שלכם. והיום אני שמחה לארח את בני סער, שהוא ממש מומחה ומפתח משחקים ויוצר משחקים, ולא רק. התוכנית שלנו תהיה היום ממש ממש מגוונת, כי אתם תראו שבני מחבר גם ספרים שלא קשורים רק למשחק ומשחוק. אז צהריים טובים לך בני, מה שלומך?
צהריים טובים. תודה, בסדר.
קודם כל, אני שמחה שאתה כאן. גיל ואני מאושרים לראות שאתה כאן, ואני בטוחה שאתה גם מתרגש.
בטח, פעם ראשונה שלי.
אז תשמע,
בשידור באולפן.
ראשונה ולא אחרונה.
לגמרי. ומבחינתי, אני מאוד מאוד שמחה כשהאורחים מגיעים ומספרים שהם מתרגשים. ואם זו הפעם הראשונה שהם בשידור, אז בכלל אנחנו פה שמחים. אני יודעת שאתה פרשת לגמלאות אחרי כך וכך שנים של שנות שירות במשטרת ישראל, נכון. ואתה אדם פשוט עשיר, מלא כרימון, ועוסק כל כך הרבה דברים. אז אנחנו קודם כל נשמע ממך איך התגלגלת בכלל להיות שוטר ולשמוע איזשהו סיפור פיקנטי, וואו. ואז אנחנו נתקדם לנו אל עבר המשחק והמשחוק.
שאלה קשה מאוד בשבילי. אני לא אומר את זה סתם.
אוקיי.
הספר הזה, סיפורו של תותחן, מספר על החיים שלי. ואיך הגעתי להיות שוטר? בגלל ש... לא ידעתי שאני מתאים למשטרה. כשהתגייסתי למשטרה, ראיתי, זאת אומרת, לפני שהתגייסתי למשטרה, אחרי שהשתחררתי מהצבא, התחלתי לקבל צווי מילואים, ולא יכלתי לשרת. הייתי פשוט קצת בהלם אחרי המלחמה.
איזו מלחמה?
מלחמת יום כיפורים.
אוקיי.
הספר הזה מדבר על מלחמת יום הכיפורים, שבה השתתפתי חטיבה 7, גדוד 77, המעולל, בפיקודו של אביגדור קהלני.
המקסים, המיוחד כן. והיקר גם לליבי.
יום אחד ראיתי מודעה בעיתון שדרושים שוטרים, ואחד הקריטריונים, זאת אומרת, אחד ההטבות שנתנו במודעה היה פטור ממילואים. ובגלל זה התגייסתי למשטרה.
וואלה.
כן, כדי לא לעשות מילואים. בסוף עשיתי מילואים עד גיל 41.
אז הנה, מתכננים משהו כן. ויוצא משהו, ומעבר לסיפור הזה אתה, ולספר הזה, אתה כתבת עוד ספר שאנחנו נתייחס אליו בהמשך, והנה אתה מוצא את עצמך פורש ויוצא לפנסיה לפני כמה זמן?
לפני 17 שנה.
לפני 17 שנה, ומאז אתה בעצם עוסק בדברים מאוד מאוד מיוחדים. בוא שתף אותנו.
תמיד אהבתי לשחק, כמובן בתור ילד וגם גם כמבוגר. וכשהשתחררתי מהשירות שלי במשטרה, התפנה לי זמן. התחלתי לחשוב על משחקים, לייצר משחקים, לייצר, לפתח בעצמי משחקים חדשים, וכך זה התגלגל. היו לי הרבה רעיונות בראש. אחד הרעיונות התקבל על ידי חברת צמרת משחקים, שהסכימה להוציא אותו לאור, וזה המשחק סקרה.
אז בוא ספר לנו על המשחק, הנה הוא פה לפנינו. אז
אוקיי, קודם כל השם, סקרה. סקרה זה שם של פירמידה מצרית במצרים. כמובן הפירמידות במצרים שימשו לקבורה של שליטי מצרים, של מלכי מצרים. המשחק שלי הוא בנוי מפירמידה, לכן השם, לקחנו את השם מפירמידה מצרית.
אפשר גם לראות שהכריכה, שהאריזה כן. עצמה, יש בה בעצם אלמנטים, אלמנטים בדיוק, כמו
כן,
של
מצרים העתיקה.
בדיוק, של פירמידה.
יש כאן גם כלי מלחמה עתיקים, כמו בליסטרה.
שזה דברים שאנחנו מכירים אותם גם במלחמה בגמלה.
נכון. מלחמות מימי קדם.
נכון.
אוקיי, אז המשחק הזה הוא בעצם משחק שבנוי מקלפים. הצד האחורי של הקלפים הוא מדמה לבנים. בדיוק, הצד האחורי. כל אחד בתורו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות פירמידה שהבסיס שלה הוא חמישה לבנים. כל שחקן בתורו מוריד קלף לבניית.
זאת אומרת שכל אחד מקבל חמש לבנים.
כל אחד בהתחלה מקבל חמישה לבנים.
חמש לבנים.
חמש לבנים, נכון. ויתר הקלפים עומדים באמצע כחפיסה, שאפשר לקחת ממנה קלפים במשך המשחק. אבל אסור שיהיו בזמן נתון יותר מחמישה קלפים בידו של שחקן. כל אחד בתורו מוריד קלף לבניית הפירמידה, וכך הוא בונה את הפירמידה. מי שראשון סיים לבנות את הפירמידה, הוא מנצח במשחק.
זאת אומרת שיש לנו פה בעצם איזשהו משחק אסטרטגי ממש, כשהרעיון הוא באמת לבנות איזושהי פירמידה, ומי שהצליח הוא המנצח. כן.
לכאורה, אנחנו רואים שאין בזה שום דבר מיוחד. כל אחד מוריד בתורו לבנה. כביכול מי שראשון הוריד הוא זה שינצח. כי כולם צריכים לבנות את אותה פירמידה. יש ארבעה סוגי פירמידות שמופיעים בפרוסק של המשחק. ואפשר לבחור בתחילת המשחק איזה דרגת קושי של פירמידה אנחנו רוצים לבנות. אבל כולם בונים את אותה דרגת קושי. אבל מה? יש לנו גם, יש קלפי בנייה חלשים וחזקים שלא רואים אותם, הם בצד השני של הקלף. כן? וכשבונים את הפירמידה, בונים את הפירמידה כשהגב כלפי מעלה. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הקלף האמיתי. יש קלפים חלשים, יש קלפים חזקים, לבנים חזקים, לבנים חלשים, ויש קלפי תקיפה. יש קלפי תקיפה חלשים ויש חזקים. אנחנו בונים את הפירמידה, וכשאנחנו רואים שמישהו מתקדם יותר מדי, אנחנו רוצים לפוצץ לו את הפירמידה, או לחורר לו חורים בתוך הפירמידה שבנויה מלבנים. אז אנחנו משתמשים בקלף תקיפה, מצביעים על לבנה שאנחנו רוצים להפציץ, ואם אנחנו, אם הצלחנו, אם הלבנה שרצינו להפציץ אותה היא לבנה פשוטה שאפשר להפציץ אותה, שאין לה שום הגנה, אז זכינו. אבל יש הפתעות. אם הוא בנה את הפירמידה ובדיוק בנקודה הזאת הוא שם לבנה חזקה, התקיפה שלנו נכשלה. המשחק הוא משחק עד ארבעה שחקנים, הוא עורך בערך, כל סיבוב של משחק עורך בערך 20 דקות. עד לניצחון. אני אתן כמה דוגמאות.
בכבוד.
אז אלה הלבנים הרגילות. זה הצד האחורי. יש לנו לבנים שהם חזקות.
הנה, גיל יראה את זה יותר קרוב למצלמה. אלה ה... זו לבנה רגילה. את הצד השני שלה דווקא גם. בדיוק. תודה.
אלה לבנים חזקות.
אלה החזקות.
לא החזקות, אבל הן חזקות.
אוקיי, יש כמה דרגות של חוזק.
יש.
אוקיי.
יש דרגות של חוזק. זאת הלבנה החזקה ביותר.
זו החזקה ביותר.
זאת הלבנה החזקה ביותר. ישנה לבנה שהיא לבנה יחידה בכל המשחק.
ג'וקר.
ג'וקר.
ג'וקר סטייל.
כן, בדיוק. זאת אומרת, הוא בכל החפיסה הוא לבד, הוא בודד. מי שזכה בו מתוך השחקנים זכה. יכול להיות שהוא נשאר גם בערימה המרכזית.
אוקיי.
זהו הקלף הג'וקר.
נראה אותו?
הוא נקרא אצלנו צירת הפירמידות.
וואו, כמה שהוא יפה.
הוא לבנה שאי אפשר לפצח אותה.
זאת אומרת, מי שיש לו...
בדיוק. מי שיש לו את הלבנה הזאת, והוא מניח אותה במקום אסטרטגי בפירמידה, כן? אם אני רוצה, למשל, בקלף תקיפה, לפגוע בה ולפצח אותה, והוא מראה לי את הקלף, אני נכשלתי בתקיפה. אבל לא רק שנכשלתי בתקיפה, אלא אני מקבל גם עונש. העונש הוא באותה נקודה הפירמידה שלי מותקפת באופן אוטומטי. זאת אומרת, אני גם לא מצליח בתקיפה, וזה חוזר אליי כמו בורמרנק, על אותה נקודה אצלי בפירמידה. כאילו שתקפו אותי. אוקיי, היא לבנה מאוד מאוד חזקה, אבל בכל זאת אפשר להפיל אותה. לא על ידי פיצוח, אלא על ידי בניית קואליציה של השחקנים.
הגענו פה גם לפוליטיקות.
אני אומר, כשבונים את הפירמידה, ישנה פירמידה שהיא הפוכה. גיל, אתה יכול לראות את
הסוגים.
השמאלית התחתונה. הפירמידה השמאלית התחתונה... היא פירמידה הפוכה בעצם, כשהקודקוד שלה נמצא למטה. זאת אומרת, אם אנחנו נוגעים בקצה ומצליחים להפיל את הקצה, כל הפירמידה מתמוטטת בעצם, כי אין לה נקודת אחיזה. אבל אם נמצאת הצירה, צירת הפירמידה, דווקא בנקודה הזאת האסטרטגית, אם אני אפגע בה, כאילו פגעתי בעצמי. אוקיי, אז איך מפילים אותה? עושים קואליציה.
כלומר,
כשמגיע, נגיד, תורי לשחק, כששני אנשים, שני שחקנים, רוצים לעשות קואליציה נגד אותו אחד שיש לו, שמתחיל להתקדם עם הפירמידה שלו, אנחנו לא יכולים לפגוע בצירה, כי אין קלף תקיפה שיכול להפיל אותה, אבל אנחנו נפגע, יש מתחתיה שני לבנים. ואז אנחנו עושים קואליציה ומפילים לו את שני האבנים שמתחת לצירה, ואז הצירה עם כל הפירמידה מתמוטטת.
עכשיו, כשאתה צריכים... אומר מתמוטטת, אני רוצה רגע להבין, כי בטח גם הצופים ירצו אחר כך להבין.
כן.
האם המשחק, אנחנו בונים ממש פירמידה באופן תלת-מימדי?
באופן דו-מימדי.
אוקיי, אתה יכול להראות לנו דוגמה כן. לבנייה, כן. גם אם זה לא ממש... החלק של של הקלפים לפי הסדר שהיה.
תורי לשחק. כן? אני בונה...
רק אני תדבר בונה... אל המיקרופון.
כן. אני מתחיל לשחק. תורי לשחק, אני מוריד קלף.
אוקיי.
יתר השחקנים משחקים, כל אחד בתורו מוריד קלף. כן? תורי לשחק, אני מוריד... סליחה, שמתי את זה הפוך. הגב תמיד יהיה למעלה כדי לא לגלות איזה קלף הוא. תורי עוד פעם לשחק, אני מוריד עוד קלף. וכל פעם בתורי אני מוריד עוד קלף ועוד קלף ועוד קלף עד שאני בונה את הפירמידה.
תראה לנו לדוגמה איך נגיד נראית פירמידה שבנויה.
Okay. הבסיס שלה 5 קלפים.
ואחר כך 4 ו3 ו2.
בדיוק.
אוקיי. אוקיי.
אוקיי. נגיד שהגעתי לשלב הזה, אבל אני אקח פירמידה שהיא קצת יותר מסובכת, ויש לה בקצוות כאן
אוקיי.
עוד 2.
שתומכים.
כן. אוקיי. ונשים עוד 1 כאן. עוד 3 מהלכים, אני מסיים את הפירמידה ואני מנצח.
אוקיי.
היריבים צריכים למוטט לי את הפירמידה לפני שאני אסיים. אז יש, אם, למי שיש קלף תקיפה...
רק למיקרופון?
רגע. למי שיש קלף תקיפה, אני אראה את קלף התקיפה. סליחה, רגע.
זה בסדר, אנחנו לא צריכים ממש להגיע לרזולוציות האלה, כי אני רוצה שאנחנו נספיק עוד דברים.
בסדר.
אני רוצה לשאול אותך, בני, המשחק נשמע לי ממש מיוחד ומרתק, וכשמגיעים אליי לפה האורחים ומציגים את מרקולתם, אם זה ספר, אם זה משחק, אני תמיד ככה מנסה לחשוב הלאה, סליחה, לאן אפשר עוד ללכת עם זה. מהם הדברים, מה הערך המוסף, בעיניך, עבור הילדים, עבור המשחקים, עבור המשתתפים, מעבר לזה שעכשיו אנחנו שיחקנו בסקרה, מעבר לזה שהרחבנו את הידע שלנו, אני הייתי שמחה ככה לשמוע ממך באמת טיפים למקום הזה של מה הערך המוסף כשאנחנו משחקים במשחק הזה.
אוקיי. בערך המוסף הזה הילדים לומדים בעצם לנהל אסטרטגיה. אם יש לו 2 קלפי תקיפה, כי זה גם עניין של מזל, כמה, איזה קלפים נפלו לו בגורל. יש לו 2 קלפי תקיפה. יש לו קלף תקיפה חזק, ויש לו קלף תקיפה חלש. אז אם הוא משתמש קודם כל בקלף תקיפה החזק, כן, הוא עלול להפסיד.
זאת אומרת שאם ניקח את זה לחיים, ליום יום,
כי
אני רוצה ללכת עם זה באמת למקומות האלה של ההשלכה, לצאת מהמשחק,
אוקיי?
כי בעצם החיים שלנו הם המשחק היום יומי, מה שנקרא. אז אנחנו יודעים שביום יום שלנו אנחנו מקבלים כל מיני כלים, אוקיי? כמו שבמשחק, שהם באופן אקראי לגמרי. והשאלה היא, מה אנחנו עושים איתם? זאת אומרת, שאם קיבלתי איזשהו קלף חזק, אני אומר במרכאות, בחיים ביום-יום, ויש לי גם קלף חלש, אני צריכה לעשות איזושהי חשיבה עם עצמי, במה כדאי לי להשתמש קודם.
בדיוק.
אוקיי, מה ההמלצה שלך?
אני אומר, אם אתה משתמש בקלף החזק ונכשלת, אז יצאת בלי כלום. גם הקלף השני לא שווה כלום. אם אתה משתמש בחלש... והפסדת, קיבלת מידע. כי הוא חייב לגלות את הקלף שלו. קיבלת מידע. פעם הבאה תשתמש בחזק ואז תנצח. זאת אומרת, אתה צריך איזושהי חשיבה אסטרטגית. זה רק דוגמה אחת.
ברור.
כמובן ש... יש עוד הרבה דוגמאות לחשיבה אסטרטגית. איפה תשים את הקלפים החזקים שלך? גם בחיי היום-יום. איך תשתמש, איפה, זאת אומרת, כאן במשחק זה איפה תשים את הקלפים החזקים שלך. בחיי יום-יום, איך תשתמש בקלפים החזקים שיש לך ביד. תשתמש בדברים שאתה יודע אותם טוב-טוב בחיי יום-יום. המשחק הזה מלמד את הילדים בעצם להתנהל. עם מה שיש להם ביד, כמובן.
בדיוק. אנחנו נצא עכשיו להתנחתה מוזיקלית. נשמע את השיר המקסים של אריק סיני, שובי לפרדס, וכשנחזור נמשיך לשמוע ולראות דברים מקסימים שיש כאן בחיבור למשחק ולמשחוק. תודה.
שובי שובי לפרדס, אני עוד מחכה עם הפריחה המשגעת והצלע מפקה. את זוכרת איך נפגשנו כאן לפני שנה על יד השיבר המטפטף, הג'יפ שלי חנה. סתם ירדתי לנשום קצת ולסדר את הראש, קצת לשכב עם הטרנזיסטור תחת עץ הראש. שובי שובי לפרדס, אני עם הפריחה המשגעת והצלע מפקד. שובי שובי לפרדס, אני עוד מחכה. ישבתי עד בשקיעה עם השיבר המטפטפת והזימזומים, עם הלב המתגעגע והטמדומים. שובי שובי לפרדס, אני עוד מחכה הפריחה המשגעת והצל המפקד. שובי שובי לפרדס, אני עוד מחכה עם הפריחה המשגעת והצל המפקד. שובי שובי לפרדס, אני עוד
בחלק הראשון של התוכנית אנחנו נחשפנו למשחק המיוחד מאוד שבני פיתח, המשחק סקרה. גם למדנו להכיר אותו, גם ראינו עד כמה חשוב כל הנושא הזה של אסטרטגיה, וראינו כמה ערך מוסף יש בעצם כשאנחנו משחקים עם הילדים, עם בני הנוער, בכלל כמשפחה, משחק אסטרטגי שמכין ומכשיר את הילדים גם לחיים, שיש פה המון המון כישורי חיים. וכרגע אנחנו נשמע מבני ונראה, ואני אראה לכם גם כמה חוברות יש מדהימות שבני פיתח ויצר, ופשוט דברים מדהימים, אני לא אדבר, אני נותנת לך את רשות הדיבור, במה אתה בוחר לפתוח את החלק הזה.
אוקיי, אז יש שני משחקים שהם משחקי חוברות שפיתחתי בעצמי. אחד מהם זה משחק ילדים, משחק לילדים. קראתי לו מודיעין צבאי. יש לנו תשבץ. בתוך התשבץ מסתתרים כלים, כלי מלחמה של האויב. אוניות, מטוסים, טילים וכו'. המטרה היא לגלות את המערך המלחמה של, של האויב.
אולי תשלח את זה עכשיו קצת, אתה יודע, אזור רוסיה משהו.
לאוקראינה?
כן, לגלות מה קורה שם.
אז יש לנו לעזרתנו כל מיני רמזים. הרמזים עומדים בצד, זאת אומרת בשורות ובעמודות, והרמזים אומרים כמה כלי מלחמה יש בכל שורה או בכל עמודה.
כשהמטרה היא?
כשהמטרה היא לפצח. זה משחק אקסיומלי, זאת אומרת, הוא בנוי בצורה כזאת שאין דרך אחרת, והניחושים לא יעזרו. אתה חייב לעבוד בצורה לוגית ולראות איך מסתתרים הכלי מלחמה.
זאת אומרת, להפעיל ממש כישורי חשיבה מסדר גבוה.
בדיוק.
רגע, אני אתן רגע לגיל, שיראה את זה ככה קצת יותר קרוב אל הצופים. ובינתיים, okay. ספר לנו איך הגעת, איך התגלגלת בכלל, לכתוב, לחבר, להפיק, לפתח את כל הקטע הזה של המשחקים. כי תשמע, לאהוב משחקים גם אני אוהבת לשחק, ואני מכירה המון המון אנשים שאוהבים לשחק, אבל בין לשחק לבין לפתח משחק, תודה גיל, יש פער. איך זה קרה?
אני אגלה לכם שיש לי 8 נכדים.
וואו, שיהיו בריאים. בני כמה?
הגדולה ביותר, בת... היא בכיתה תת.
וואו.
והקטן, בן 4.
איזה חמודים, שיהיו בריאים.
סליחה. הקטנה, היא בת שנה, לא מזמן נולדה.
אוקיי. אז בסדר, אוקיי, מותר לך. גם ההתרגשות, מותר לך להתבלבל. איזה כיף, איזה כיף.
אוקיי. אז יש לי 8 נכדים, וחלק מהם הם שכנים שלי. אנחנו גרים... בבית שמש, קרוב לבת שלי, באותו רחוב בעצם. והנכדים נכנסים, יוצאים, סבא וסבתא, ואז התחלתי לחשוב איך להעסיק אותם, גם בזמן הקורונה, לפתח כל מיני משחקים. אני אגלה לכם גם שלמדתי, פתחתי חוג ציור.
איזה יופי. אתה גם מצייר?
אני גם מצייר, הנה הציורים שלי.
וואו, אלה הציורים שלך?
כמובן.
כמובן. כן, גם אני, אתה יודע, להנעתי מציירת לי, ככה, אתה יודע, לוקחת את המכחול, ומציירת לי כממש בשניות.
אני גם, רק הבוקר ציירתי עיגול.
מדהים, מדהים, מדהים. הנה, גיל יראה לנו את כל הציורים. רגע, הטנק הזה מאחור גם ציור שלך?
לא.
אוקיי.
זה הספר, זה אוקיי. הפרסומת לספר.
לא בסדר, אבל יש שם הציור, אתה יודע, אתה יכולת לא. להגיד לי עכשיו ככה, לא. בצורה הכי צנועה שמאפיינת אותך, שכן, שגם את זה ציירת. אז פתחת חוג ציור בבית לנכדים.
נכון.
תן לי לראות מקרוב, למרות... שגם אני אהנה מקרוב. אוקיי, איזה יופי.
אף פעם לא ציירתי בעבר. זאת אומרת, עלה לי רעיון לפתוח חוג ציור, בלי שאני אדע שאני יודע לצייר.
אוקיי. זאת אומרת שהקורונה הוציאה ממך...
הוציאה ממני הרבה, כן.
הרבה דברים טובים, שהיו חבויים שם עשרות בשנים.
נכון.
כילד לא ציירת בגן, בבית הספר?
לא זכור לי. אוקיי. כנראה שציירתי, אבל לא זכור לי שציירתי.
אוקיי, כנראה שגם לא בדיוק ידעו לזהות אצלך את הכישורים.
יכול
תראה,
להיות.
תראה, אנחנו דיברנו קודם... על עניין של אסטרטגיות, ודיברנו על הקטע הזה גם של כישורי חיים. וכמה חשוב שאנשי חינוך ידעו לזהות את החוזקות אצל הילדים. ויש לנו פה ממש דוגמה פר אקסלנס ממש עדות חיה, מה שנקרא, שאתה אומר לנו שהנה בגילך, שתהיה לנו בריא עד 120, אבל אתה כבר לא נער, מה שנקרא, והנה כסב אתה פתאום מגלה סוג של בזכות הקורונה, אוקיי? או ההתנהלות של החיים שלנו בתקופה הזו, שעדיין לא תמה, שהנה אתה יודע גם לצייר. אז כמה חשוב, וזה משהו שאני תמיד אומרת אותו, והנה אני אומרת אותו שוב, כמה חשוב שאנחנו כהורים, מערכת החינוך, אנשי חינוך, נשות חינוך, ידעו לזהות את החוזקות אצל הילדים ולפתח אותם.
זה מאוד חשוב.
לגמרי.
אני מרגיש את זה ממש על, ממש. על עצמי.
אז בעצם פתחת חוג ציור לנכדים.
כן. וכדי להעסיק אותם, כי הנכדים בחלק מהזמן היו אצלנו, אצל הסבא והסבתא, כי ההורים עבדו.
אוקיי.
ואני הייתי בבית, אני פנסיונר, אז הייתי צריך להעסיק אותם. חמישה מתוך השמונה.
כן.
שהם ילדים של הבת שלי.
אתה רוצה להגיד את השמות שלהם, שהם יהיו ככה מרוצים אחר כך, שהנה סבא גם דיבר עליהם בתוכנית, אז יאללה, איך קוראים להם?
אוקיי. הילדים של הבת שלי, הגדולה מרים.
כן.
אחריו יהודה מאיר.
כן.
אחריו אלי שבע. יוסף שלום. ו... תנחשי. בנימין.
יפה, נתנו כבוד לסבא, איזה יופי.
ואז אם כבר הזכרתי, אז חייבים להזכיר את הילדים של הבן.
ברור, נראה לך שאני הייתי נותנת לך להמשיך לספר עכשיו על חוברות, מבלי שהיינו נותנים גם את הכבוד ליתר הנכדים, בוודאי.
כן, אלמה.
כן.
מיקה.
כן.
ואייר.
איזה יופי של שמות, שיהיו בריאים כולם, כולם, כולם עד 120.
כן.
ואוקיי, אז פתחנו חוג לציור.
פתחנו חוג לציור, אבל כמובן זה לא מספיק.
כן.
אז צריך להשיג אותם. אז פיתחתי משחקי קופסה.
כן.
רק לעצמנו, בניתי את הכל לבד, לא דרך...
כן.
פשוט לקחתי קלפים וגזרתי אותם.
וואו.
ובניתי משחק, משחק מלחמה. ועוד כל מיני משחקים כאלה ואחרים.
שבטח נשמע עליהם בקרוב.
זה תלוי בהוצאה לאור.
אוקיי.
תלוי גם בהתקדמות של המשחק.
כן.
השקענו בו הרבה כסף במשחק הזה.
כן.
ועדיין, בינתיים אין תוצאות.
אני מקווה שתהיינה. אני מקווה שתהיינה.
כן, בינתיים.
אני מקווה.
אוקיי.
והחוברות האלה, בואו ספר לנו, אני רואה שיש פה כאלה שהן ממש מיוחדות מאוד.
אני מאוד מאוד אוהב משחקי חשיבה.
אני שמתי לב.
חשיבה, אבל כנראה ביוצאי דופן. תמיד פיתחתי משחקים, אפילו גם בתור ילד, לא היו לי צעצועים, אז בניתי את הצעצועים בעצמי. למשל, כשהייתי ילד, אני זוכר שבניתי משחק ביליארד כדורגל.
אוקיי.
כן, בניתי מעצמי. עמותות היו מקלות של מטטה, השחקנים היו חלקים של מוטות של מטטה וכולי וכולי, וכל השכונה היו באים לשחק איתי.
איזה יופי.
והייתה אטרקציה. אז תמיד אהבתי לשחק ולבנות משחקים. אז אני אגלה לכם גם שאני גם פריק של אקסל, כי בלי אקסל אי אפשר לבנות דברים.
נכון.
כל הדברים האלה אפילו הסודוקו,
מבוססי
אפילו
אקסל.
סודוקו, בדיוק. אפילו סודוקו, שזה משחק ידוע, אז כל אחד יכול לפתור אותו, אבל לא כל אחד יכול לבנות אותו.
אני מניחה שכשהיית ילד, אז בטח בשיעורי מתמטיקה וחשבון, היית בין המצטיינים. ואם תגיד לי שלא, אז אני אגיד שהמורה גם שמה עשתה איזושהי פשלה.
תשמעי, בזמני, לפני 60 שנה, אני היום בן 67, לפני כמעט 60 שנה, הייתה, מערכת החינוך הייתה אחרת לגמרי. מי שהפריע, פשוט העבירו אותו לספסל האחורי, 40 ילדים, 45 ילדים בכיתה, כן, ומי שהפריע גם הוציאו אותו החוצה.
אתה הפרעת?
אני לא הפרעתי.
כי זה נראה לי ילד טוב.
אבל בכל זאת, לא הייתי תלמיד טוב.
לדעתי פספסו אותך.
פספסו אותי, ברור שפספסו אותי.
אני בטוחה בכך, כי אני תשמע, כל התוצרים האלה, שהם באמת מסדר חשיבה גבוה, והקטע הזה של הציור, והקטע של החידות, והקטע של האמרות, שתכף גם על זה אתה תדבר,
כן.
זה פשוט מראה על, על אדם מדהים.
אוקיי. אני חושב שכן. יש לי גם כמה הפתעות. אוקיי, אז החידה הזאת, החוברת הזאת, אמרה חבויה. זה אמרה שהיא חבויה, אמרה ידועה, כמו, אני אתן לכם דוגמה, דברי חכמים בנחת נשמעים. אמרה חבויה היא חבויה בתוך תשבס, בתוך משבצות של 10/10, והפותר צריך לגלות מה האמרה החבויה בפנים, איזה אמרה חבויה. אז יש כאן בשורות, בצידי השורות ובצידי העמודות, יש רמזים. למשל, רמז אחד, זה כמה אותיות יש באותה שורה, או באותה עמודה. ורמז שני, מה הסיכום הגימטרי של אותם אותיות.
זאת אומרת שמי שניגש לזה בכלל צריך לדעת מה זו גימטריה, וצריך להכיר את זה. זאת אומרת שזה לא יכול להיות לגיל ממש ממש צעיר.
נכון.
זה צריך להיות לילד,
כן, אבל
בית ספר יסודי, ה' ו' ומעלה.
עשיתי ניסיונות עם הנכדים שלי, והנכד שלי שהוא היה בן 10, כן, הוא הצליח לפתור חלק מהם.
מקסים, טוב, הנכד 10. של סבא שלו.
אבל הכל מופיע כאן, יש כאן את הערך הגימטרי, מי שלא יודע, אז הוא מסתכל בפתיח, בהסברים על החידה. אני כותב כאן שמתאים לילדים מגיל 10, אבל הוא מומלץ למבוגרים לאימון המוח. אנחנו יודעים שמבוגרים כדאי להם לאמן את המוח.
נכון, אבא שלי שיהיה בריא, כל יום שישי יושב ופותר תשבצים כמה שעות,
בדיוק.
ככה הוא מקבל את השבת.
והחידות האלה של אמרה חבויה הם באמת אתגר, מי שאוהב אתגרים, והם כמובן חידות אקסיומליות, יש להם פתרון אחד, והם לא ניתנות לניחוש. זאת אומרת, הם חייבים להפעיל את הראש הלוגי. אתה עושה חישוב בראש, אם כתוב כאן בצד הימני אחד, שזה יש לנו כאן אות אחת בכל השורה, אז זה אקסיומלי. זה לא ניתן לשינוי. בשורה הזאת תהיה אות אחת. ואם יופיע לך אחר כך בהמשך שנכנסת שם אות, סימן שנכשלת. סימן שלא חישבת נכון.
מקסים.
וכמובן שאתה יכול לעשות חישובים, אם רשום לך בצד 4 אותיות וגילית אות אחת, אתה יכול להוריד אותה מהסכום הגימטרי.
אני מניחה שיש שם את כל ההנחיות ואת כל ההוראות.
בדיוק.
אנחנו עכשיו נצא ונשמע עוד שיר מקסים, שהוא חלק ממך פשוט, הוא פשוט שריונר, של יורם תיארלב.
לא בגלל עיני התכלת התאהבתי דווקא בו, גם עיני מתפעלת מגובהו ומרוחו. לא בגלל צחוקו הפרא הכובש כל לב נשי, הסיבה ודאי אחרת, גם אם זה נשמע פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר, קצת בזמן, קצת מזה, זה הכל, זה הוא זה. פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר, קצת בזמן, קצת מזה, זה הכל, זה הוא זה. כבר רבים רבים חפצו בי, רק לצאת איתי רצו, לא יודעת מה חיפשו בי,
כך ודאי שלא מצאו את ליבי אינני שמה כי ליבי שלא הוכבר אל נתשאלו לי למה זה גם לי נשמע מוזר
הוא פשוט שיריונר לא פחות ולא יותר קצת נחמד, קצת נפסק זה הכל, זה וזה הוא פשוט שיריונר לא פחות ולא יותר קצת נחמד, קצת נפסק זה הכל, זה וזה
אם אתם רוצות לדעת איפה יש כאלה מין לא בעיר המשוגעת שם תוכלנה להמתין כי בדרום אותו פגשתי על הטנק בלב סימן מיד מיד הרגשתי איך הסמיקו
שיריונר, לא פחות ולא יותר קצת נחמד, קצת נפסה זה הכל, זה וזה
הוא אמר לי בואי מודד שתי מילים ולא יותר ואני
אמרנו שהתוכנית הזאת תהיה ממש משולבת, אז השיר המקסים הזה של הוא פשוט שיריונר מחבר אותנו לספר שאתה כתבת, סיפורו של תותחן. אני אראה ברשותך את הספר לקהל הצופים שלנו, ובוא ספר לנו על מה מספר הספר, ממש ככה באופן מיקודי.
כללי, הספר מדבר על מלחמת יום הכיפורים, בה השתתפתי. מנקודת מבט מאוד מיוחדת, אני הייתי תותחן בטנק, ולתותחן בטנק יש לו חלון צר מאוד, חלון בגודל של 10 סנטימטר על 20 סנטימטר, משהו כזה, ודרך החלון הזה ראיתי את המלחמה. כמובן שגם שמעתי הכל במכשירי הקשר. אני לא מספר שם על באופן כללי מה היה שם ועל כל מיני קרבות כאלה ואחרים, אלא רק מה שאני ראיתי. אפילו לא מה ששמעתי אחר כך אחרי המלחמה. פשוט מהמבט הצר שלי, איך ראיתי דרך החלון וגם דרך הפריטלסקופ. הפריטלסקופ זה המשקפת שבה אני מכניס את העין ומכוון את הכוונת לעבר האויב. כך מסופר הסיפור שלי על מלחמת יום הכיפורים, כמובן את ההכנות שלפני זה, מה קרה אחרי זה.
אתה היית בצפון או בדרום?
בצפון. תוך כדי הקרבות, אני מרגיש שאני, חיי עומדים להסתיים, אני ממש כך, כמעט בכל יום ויום, ואז אני נזכר בילדות שלי ובעבר שלי, ותוך כדי הקרבות אני מספר על על החיים שלי עד גיל 18. את המלחמה תפסה אותי בדיוק, הייתי בגיל 19, אני הרגשתי ממש שאני ילד קטן, לא יודע כלום, לא מבין איך נקלעתי בכלל לסיטואציה הזאת. אחר כך, אחרי שנים, הבנתי שאני נפגעתי נפשית. אף אחד לא טיפל בנו, לא רק בי, גם לא באחרים. ואני מספר את כל זה, את כל מה שעבר עליי.
אני שומעת אותך, ודרך העיניים שלי זה להיות ילדה קטנה שנולדה בקריית שמונה, ולראות את הרגעים הראשונים איך נפתחת מלחמת יום כיפורים. תמיד אני אומרת שיגיע היום שאני אשב ואני אכתוב ספר. אני שומעת את הכאב בגרונך. אני ממש חשה איך אתה נזרק לאותם שנות ה-70 כשהייתה מלחמת יום כיפורים. וזה זורק גם אותי באותם רגעים לשם. ואני חושבת שאתה בן אדם באמת כל כך מיוחד, שבעצם רוב חייך נתת למדינה, שירתת את המדינה, אם זה בצבא ומילואים, ואחר כך כמובן במשטרה. ואיך ידעת לרפא את הנפש שלך מבלי שמישהו יעשה את זה מבחוץ, באמצעות כל המשחקים האלה, ובאמצעות זה שמצאת את המקום הזה שלך לחזור אל עצמך כילד, ולהחיות ולהרגיש כמה אתה חיוני, וכמה אתה גם בקשרים טובים עם הילדים ועם הנכדים, באמת להפריח את המקום הזה. ואני חושבת שיש בך תכונות מאוד מאוד ייחודיות, וזה בהחלט עושה את זה למשהו עוד יותר מרגש לארח אותך כאן, ולכבוד גדול הוא לנו, של אדם שנתן כל כך הרבה מחייו, והקדיש כל כך הרבה שנים למדינה, והנה היום אתה בא וממשיך לעשות את זה, אבל מכיוון אחר לגמרי, מהכיוון הזה של המשחק, ובחוכמתך ובצניעותך הרבה, איך אתה עושה את זה ככה בצורה מאוד מאוד ייחודית. התוכנית שלנו עומדת להסתיים. אני רוצה ממש בזה הרגע להעניק לך תעודה. כל מי שמגיע אליי לכאן לתוכנית מקבל שי תעודה. אז בני שר, תודה שהגעת להתארח בתוכנית. אנחנו לא מפסיקים לשחק בגלל שאנחנו מזדקנים. אנחנו מזדקנים בגלל שאנחנו מפסיקים לשחק, ואת זה אמר ג'ורג' ברנרד שואו, שזה ביטוי שאני חושבת שהוא מקפל בתוכו את כל מה שנאמר כאן בתוכנית. אז קודם כל זה בשבילך, בהערכה רבה, תודה לך. וממש ככה ברגעי הסיום אני אשמח לשמוע שתספר לנו גם קצת אודות הספר שמדבר על הגימטריה. ובזה אנחנו נחתום את התוכנית, בזה ובזה שאנחנו אחר כך גם נשמע איזושהי אמירה שלך לגבי תוכניות לעתיד, ככה בקטנה, איזו קריצה קטנה לעתיד. אז ממש שלושה משפטים אודות הספר, בבקשה.
אוקיי. לפי תורת ישראל, יש כוח למילים, לדיבור. ובראשית פרק א' כתוב שהעולם נברא על ידי דיבור. אלוהים אמר, יהי אור ויהי. זאת אומרת, הוא ברא את, את העולם, את היקום, על פי דיבור. ולכן למילים יש כוח. אבל מצד שני, המדע החילוני, הוא טוען שהעולם נברא אחרת. הוא נולד על פי תיאוריית המפץ הגדול. אני לא ארחיב בגלל קוצר הזמן, אבל רק אני רוצה להגיד לכם ששאלתי את הגימטריה, מי צודק? הדת או המדע? הגימטריה אמרה לי, שניהם צודקים. המפץ הגדול שווה בגימטריה, יהי אור ויהי.
מקסים. אני ממש לסיום רוצה להודות לך שאתה הגעת לכאן, ובאמת להודות לך שהגעת אלינו לתוכנית. אני חושבת שככה שפכת לנו אור ויהי אור, על הרבה הרבה דברים, גם תחומים בחייך. ומשפט שלך לסיום?
טוב, אני קצת מתרגש.
זה טוב, כן. זה בריא.
פעם ראשונה שאני מתראיין בכלל בחיי, כמובן באולפן שידור, אז מאוד נהניתי להעביר את הדברים שלי. וכמובן שיש באמתחתי עוד דברים, אני מקווה שבעתיד אני אצליח להוציא אותם לאור.
בעזרת השם. אני רוצה ממש להודות לך, לאחל לך בריאות טובה, לך, לבני המשפחה, אריכות ימים, ושנשמע ונזכה לשמוע ולקרוא ולראות עוד המון המון דברים בפיתוחך. ובאמת המון המון תודות שהגעת אלינו לכאן לאולפן. אני כמובן רוצה להודות לך, גיל היקר, על כך שאתה איתי תמיד, ואנחנו נסיים עם השיר המקסים של לאה גולדברג, האומנם. צהריים טובים.
יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כאלך חתם. ומחשוף ומחשוף כף רגלך, ילטף בעלי הספסת, או שלפי שיבולים יתקרוך ותמתק תקירתם, או מטר יסיגך בדד טיפות אבה דופקה על כתפי, חזך צברך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטון וירחב בך השקט כאור בשולי הענן. של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהום, ופשוטים ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע שסמרו מימה ומדם, וביושר לבב שבתי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם. את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלעד השרפות בדרכים שסמרו מימה ומדם, ויושר לבב שובתי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם. לא נצרבת בלעד השרפות בדרכים שסמרו מימה ומדם, ויושר לבב שבתי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם. את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלעד השרפות בדרכים שסמרו מימה ומדם, ויושר לבב
חרוזים כיד המלך, הרוגים בצד הדרך, כן שותה מהבאר, לא שותה מהבערך, עדיין קאבוי על חלל, עדיין אסטרו על גמל, עדיין על שלל שלל, חוזר אלייך ערב ערב, חם ולוהט כמו פלפלים, אני סומך רק על הטילרים, נשלח רמטכ"לים לגימלים, ליטרלים מיופך ביטים לשניצלים, באתי למרות שחיכיתם לי, יש לי את הדרך שלי שלי, אני לרודף אחרי סינגלים, כל זאת כולם פה איתי עם הקליפרים, במעגל כמו הוגה הוגה, לא עשית הפאנש כמו הוגה בובה, שוב ושוב ושוב ושוב, אל תבקש מיצחק תשובה תשובה, כמה עידן של הנומה נומה, מי זה אומה טורמן, קיל ביל ביג דיל ביץ' אני טונה טונה, קחו קצת קום.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סימואל, הכי יפו.